במקומכם לא הייתי מבטא כל כך בקלות לשמוע את הרב חיים. אנחנו עושים איזו הפסקה מתודית לפני הדברים של הרב חיים, קצת ככה לומדים ביחד. אני אומר לומדים ביחד מפני שגם לא ראוי לתת שיעור, ודאי לא לכם, אלא ללמוד ביחד. זה אומר שמי שיש לו שאלות, תגובות, פירושים שונים, הדגשות שונות על מה שנלמד, הכל פתוח. חשבתי חודש אדם, נראה השנה אנחנו צריכים אותו יותר גדול, יותר ארוך, כמו כל בעצם מהלך הדורות. יש בו כמעט תמיד שני עולמות שהיחס ביניהם במיוחד בעולם שלנו מאוד לא פשוט. עולם אחד, עולם של שמחה, עולם של נס, עולם של חג. מצד שני, חודש אדר לעתים גם בעצמונה הוא היה חודש של ברור נוקב, חודש של קרב שיכול להיות שבמיוחד בהסתכלות של שנים אחורה ולקראת המשך, לקראת הכרעות וגם לקראת התמודדות, צריך קצת להתבונן במורכבויות האלה. אנחנו פוגשים בגמרא מסכת שבת שנמצאת פה בפסקה 5, דברי חז"ל על התוכן של המעמד הכי משמעותי בחיים של האדם. בשעה שמכניסים אדם לדין, סוף פרק השליחות בעולם הזה, המילים לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון אומרים לו, או אולי שואלים אותו. מה השאלה הראשונה? נסעת ונתת באמונה. אחת הסוגיות המשמעותיות בחיים של האדם היא סוגיית המסע ומתן, עסקים, ממון, כלכלה, רווחים. דבר מאוד חשוב בעידן המודרני. שואלים את האדם, האם כל התחום הכלכלי העסקי, המסחרי, היה מתוך אמונה, מתוך יושר, מתוך הגינות? זו שאלת מפתח. לא בכדי חזה מסכת אהובין אומרים בדף סמכי, בשלושה דברים אדם ניכר: כוסו, איך הוא שותה, מה הוא שותה, מתי הוא שותה. כיסו, ממונו, הממון שלו, וכעסו. ואולם מוסיף ואומר, אף בסך הכל. גם השמחה, אדם ניכר. יש הרבה עקרונות לאדם, יש לו עולם ערכים, הוא גם מתחנך לפתח את עולם הערכים. מתי אתה יודע שהדבר הזה נגע באמת? זה לא נשאר תיאוריה. אלה התחומים, וזאת השאלה, האם נסעת ונתת באמונה? שאלה שנייה, האם קבעת עתים לתוכן? שמעתי בקיץ הקודם עיתונאי ששואלים אותו איך הוא מסביר פרשנית ומקצועית את התופעה שבתוך כל הטלטלה שהייתה סביב העיר אמנואל, וכן אפליה ולא אפליה ובגץ, מדוע הציבור החילוני, כך השאלה הייתה, לא יצא להפגנה, לשמור על כבודו של בית המשפט. אמר אותו עיתונאי, כך זה היה נשמע תשובה מאוד רצינית, אמר, תשמעו, עכשיו בימים אלה זה המונדיאל. שיגמר המונדיאל, אנחנו נצא להפגין. כנראה שהמונדיאל לא נגמר. זאת אומרת, יש בעולם הזה שנקרא איתים לתורה, או איתים לדבר חשוב, יש עוד דברים חשובים. אז מה אני עושה כשזה מתנגש? את מה שבאמת חשוב לי, את זה מה שאני עושה עכשיו. וכשאפנה, אשנה. וחזן אומרים לנו שהשאלה שאנחנו נשאלים זה לא רק כמה למדים, אלא האם הלימוד הפך להיות מבחינת עולמנו, עולמנו הנפשי, עולמנו התרבותי, עולמנו הרוחני, נקודת קבע. דקה בחודש או 15 שעות ביממה. שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיחווה לי בו לשם. אז זאת השאלה. אחר כך יש שאלה על הקמת בית, קיום בית, התפתחות הבית. ואחר כך שואלים, אומרים לאדם, ציפית לישוע. אומרים הראשונים, כל אחד בסגנון אחר, הרמב"ם בסגנונו, הרמב"ם בסגנונו, שהשאלה הזאת היא לא מובנת. הרי אם כתוב, האם שואלים את האדם, קבעת את דין לתורה, ברור ששואלים אותו גם, האם האמנת בתורה. הנושא הזה של ציפייה לישועה, הוא כתוב בתורה. לא צריך לייצר לו שאלה נפרדת. אומר הרמב"ם, איפה כתוב בתורה? המושג הזה של ציפייה לישועה. אומר הרמב"ם והר"ן, אם כתוב בתורה בספר דברים פרק למ"ד, ושב וקיבצך מכל העמים והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, כלומר כתוב קירוץ גלויות וכתוב ההגעה לארץ וירושתה, זה נקרא משיח. האמנת בתורה, האמנת בשיח. לא צריך להגיד עוד שאלה, האם ציפית לי. אומר רש"י, וכך היה מלמד אותנו מורנו ורבנו הרב צבי יהודה קוק הרבה מאוד פעמים. אם כי, אולי רק בשנים האחרונות, יותר אפשר להבין את הדיוק שלו. היה אומר כך, לפי רש"י, השאלה היא ציפית לישועה פירושה להתקיימות דברי הנביאים. והר"ן מוסיף בימיך. זה מה שישאלו אותנו. השיקולים שלנו, סדרי העדיפויות שלנו, היעדים שלנו, אופי ההתנהגות שלנו, ממה הם נבעו? מה הייתה מערכת הערכים שלנו? האם היא הייתה קשורה להתקיימות דברי הנביאים בימיך? למשל, מה אומר סוף אותו חלק בגמרא? אחרי פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, שאלה עוד שתי שאלות של עומק מבחינת הופעת התורה שבהתחלה רק כתוב עליה קבעת איתי. מסיים רבה את דבריו ואומר, ואפילו אחי, היא יראה את השם יוצרו, אם כל התשובות תלויות במושג אם יראה את השם יוצרו, והיא לא, לא. גם האם מותר לשאול איפה נמצאות השאלות האלה? אני לא יכול לא לדעת על השאלות, ורק ביום של סיום פרק שליחותי בעולם, אז יגידו לי האם כך וכך. צריך לדעת את זה קודם, איפה זה כתוב. והאם יש בתוך אותו מקום שכתוב הסדר הזה של השאלות, גם איזשהו הזכור למושג אם יראת השם יוצרו, והפסוקים האלה נמצאים בנבואת ישעיהו, בפרק למד ג'. הם לא נמצאים לפניכם, אז אני רוצה להקריא את הפסוק שהוא בעצם מרכז הסוגיה, בפרק למד ג' בישעיהו, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרות. ולא בכדי בהגמרה הזאת אמר יש לקיש כל שישה סוגי משנה, אמונה זה סדר זרעים, איתך מועד וכולי. איכן נאמר הפסוק הזה? ולא בטוח שהוא היה חד פעמי. כשעם ישראל עומד לפני מלחמה, מהמלחמות היותר קשות, היותר מפחידות, ערב מלחמה עם אשור, אז הנביא אומר להם, והיה אמונה תיתך חושן שעות חוכמת ודעת יראת השם יותר. למה הוא אומר להם את זה? מי שאנשים שואלים אותו, את עצמם, את כל החברה. בלשון הכתוב, באותו פרק למד ג' ישעיהו, פחדו בציון חטאים, החזר ידה חנפים, מי יגור לנו? אש אוכלה. מי יגור לנו מוקדי עולם? מי יכול להתמודד מול השור? מול המעצמה מספר אחד בעולם? מה תשובת הנביא? שבעצם המנוע של התשובה הזאת זה הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת יראת השם יוצר. עונה הנביא לפסוק תתוו, הולך צדקות, דובר משרים, מואס בבצע מהשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמוע דמים, ועוצם עיניו מראות ברע. מה אמורות לעשות כל התכונות האלה? ושמהו הנביא פורס את הרשימה הזו? בדף שקיבלנו נמצא מדרש תנחומה בפסקה 4 בחלק השני של הפסקה. זה לא מפריע לכם שאני שותה? בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך. באות ת אפשר לראות המדרש מתחיל במילים והשלישית יוותר בה. במדרש תנחום הפרשת שופטים באות ת מתחסים לפסוק שמופיע בנבואת זכריה בפרק י"ג, שגם עליו ישאלו אותנו האם ציפינו לשאול והתקיימו דברי הנביא בימינו. הנביא אומר שם בפסוק ח' את התהליך הבא, והיה בכל הארץ פי שניים יקרתו יגבעו, וחותם הפסוק במילים שהמדרש פותח, והשלישית יוותר בה. מי זה שני השליש? מה משמעות יקרתו יגבעו? ומה פירוש והשלישית יוותר בה? אומר המדרש, שהם מתיישבים בארצם אלא גאולה שלישית. גאולה ראשונה זאת גאולת מצרים, אבל היה חורבן בית ראשון. גאולה שנייה זה גאולת עזרה, כל מה שאנחנו מכנים בית המקדש השני, גם הוא נחרב. גאולה שלישית אחרי אלפי שנות גלות, אין לה הפסק. השלישית, הגאולה השלישית, אומר המדרש, יוותר בה. היא תישאר, היא תהליך בלתי הפיך. זה פסוק ח' בפרק י"ג בזכריה. פסוק אחד אחר כך, פסוק ת', אומר את המשפט הבא, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אם אמרנו קודם השלישית יוותר בה, זה גאולה שלישית, אין ההפסק, תהליך בלתי הפיך. מה אתה עכשיו מתחיל לדבר איתנו על בחנתים כבחון את הזהב, שרפתים כצרוף את הכסף? מה המקום יש למילים הבאתי את השלישית באש? אולי יש בפרק הזה, בסוגיה הזו, לא רק את מה שאפשר להגיד נסמך המדרש וממשיך בשורות הבאות, בין היתר הוא מגיע לישעיהו, במקרה שלו, במקרה לישעיהו למד ג', לאותו פסוק של מואס בבצע מהשקות. אבל אולי רגע אחד לפני כן ללכת למדרש שמופיע מימינו בפסקה 3, מדרש לפרשת פקודי. מעשה בתלמיד אחד של רבי שמעון בן יוחאי, שיצא חוץ אל הארץ ובא עשיר, והיו התלמידים רואים אותו ומקנאים בו, והיו מבקשים הם לצאת לחוצה. זה לא דבר פשוט בבית מדרש שמחנך לאהבת הארץ, מחנך למידות, שתהיה בו תופעה של קנאה, של חמדת ממון, של מעבר לחוץ לארץ. לא דבר פשוט. אומר המדרש, וידע רבי שמעון. המושג הזה לדעת בשפה המקראית, פירושו חיבור עמוק. אין פירושו השכלה, מידע. חיבור עמוק. רשב"י נבחן בחיבור שלו. גם בשעה שיש כשל, כפול ומשולש, רשב"י מחובר לתלמידיו. מה הוא עושה מתוך החיבור הזה? הוציאן לבקעה אחת של פני מירון, והתפלל ואמר. יש היום בדור האחרון הרבה פנייה לאנשי סגולה, לאנשי מופת, לאלה שמלובנים וניסים למקובלים אלוקיים. רשב"י, אפשר להגיד, היה אחד מגדולי המקובלים האלוקיים שעמדו להם ישראל. מה כוחו? אחד, תפילה. כשאדם אומר לך היום, ברך אותי, מה אתה עושה? נגיד שיש לך זקן וכיפה, מה אתה עושה? אתה מברך אותו? מי אתה? ולמה הוא מבקש כזה דבר? מנה כזה משונה, הייתי בחתונה, לפני כמה ימים. אני רואה, אני לא אמנתי למראה עיניים. כל אחד ניגש לחתן, חתן שם עליו יד או שתיים, מברך אותו. לא, אין לי התנגדות לברכות. אבל נדמה לי שבחתונה צריך לברך את החתן. לא החתן מברך אותי. בסדר, אם החתן הוא אדם ישר, אז הוא יגיד, וכן המברך יתברך. יהיה לו הכרת אותו. אבל מה התעשייה הזאת? מה זה לברך אותך? מי המברך? המברך הוא אלוקי. רשב"י, זה כוחו. תפלל. אתה יכול להגיד לחברך, או אם בעזרת השם יהיו לכם תלמידים, יכולים להגיד להם. מתפלל להשם שכך וכך יקרה. זה כוחו של רשב"י. התפלל. מה היה תוכן תפילתו? התפלל ואמר, בקעה, בקעה, מלאי דינרי זהב. התחילה מושכת דינרי זהב לפני. זה לא מובטח שאדם ילך היום לבקעה שעל פני מירון, ונמצא שם דינרים. אבל זה מה שהיה אז. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, תלו לכם. אלה היו יודעים כל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא הוא נוטל. שאין מתן שכר התורה, אלא לעולם הבא, שנאמר, ותשחק ליום אחר. קודם כל, אם רשב"י חושב שדינרי זהב זה דבר פסול, מפסידים בגללו את העולם הבא, אז למה הוא אומר להם לקחת? מה הוא מכשיל אותם? שנית, מי שלומד במכינה והצמונה, אין לו את היצר הזה. אבל על עצמי אני יודע להגיד לכם, אם היה לפני עכשיו מישהו אומר, תשמע, יש לך עכשיו דינרי זהב, אתה יכול לקחת אותם, אבל תדע לך, אתה מפסיד את העולם הבא, אני אומר לכם מה הייתי עושה? דבר ראשון הייתי לוקח את הדינרים, מה שבטוח בטוח. אחרי זה הייתי הולך למקובל אלוקי, או לקבר של צדיק, מוסיף לי את השם, מוריד לי את השם, מוריד יוד, משנה, ומסתדר גם בעולם הבא. איך אפשר לעמוד בניסיון הזה? שלא תיקח דינרים שאתה חומד אותם, ואתה עשית חלקך בעולם הבא, מי יכול לעמוד בזה? מה זה עולם הבא? רשב"י בעצמו מלמד אותנו. אלה השורות שלפני המדרש. הגמרא מסכת ברכות בדף ה'. תנא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים. זה תרתי דסתרי. מתנות בשפה האנושית, במיוחד של העולם המודרני, הם דברים נעימים, בכיף. ייסורים זה דבר כואב. אי אפשר להגיד שזה כמו מתנה. איך רשב"י כורך אותה? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. תורה שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו, תורתך תלמדנו. יש קשר בין ייסורים לבין קניין של תורה. ארץ ישראל, והדברים מופיעים פה בפסקה אחת בצד ימין, בפרק ח' בדברים, כתוב בתחילה, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך, ומיד אחרי זה כתוב, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. למד רשב"י קשר בין האיסורים לבין ארץ ישראל. בעולם הבא, בכתיב במשלי פרק ו', כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. לא כתוב בפסוק הזה עולם הבא. איפה רשב"י ראה את הבסיס למשוואה השלישית שלו, שעולם הבא נקנה בסורים? ובאמת לא בהכרח שעולם הבא תמיד זה עולם הנשמות, זה עולם תחיית המתים, זה עולם אחרית הימים. יש מושג נוסף, כך נובע מהראשונים, גם על הגמרא הזאת אבל גם במקומות אחרים, של עולם הבא, שהכוונה היא עולם הבא בתוך העולם הזה. למשל, שבת נקראת מעין עולם הבא. הלכה בשולחן ערוך, סימן שני באורח חיים. אסור לדבר בשבת דיבור של חול. מה המציאו היהודים בשבעים שפות? ראיתי לא מזמן שאפילו אחד מדפי הפרשת שבוע יש לו כותרת כזאת, איך היא נקראת? זה לא לשבת. איזה מבוא כזה, ואז מותר לך לדבר. לא ברור למה. אז אני אגיד לכם, אם אני רואה שכן שלי יש לו מודעה שהוא מוכר את האוטו שלו, אז בבוקר בשבת שחרית אני אומר לו, תשמע זה לא לשבת, אבל אני רוצה לקנות את האוטו. והוא אומר לי, תשמע זה לא לשבת, זה עולה כך וכך שקלים. או נגיד, כדי שזה לא יהיה שפה מסחרית, כך וכך תפוחים, או כל שאר התירוצים. ואני אומר לו, תשמע, זה לא לשבת, אבל אצלנו בבית, בשונה מבתים אחרים, רק האישה מחליטה, אני צריך לשאול אותה. אני אגיד לך תשובה במנחה, כמובן מנחה גדולה, 12:22. אני בא לבית הכנסת, אני אומר לו, תשמע, זה לא לשבת, אני מוכן, רוצה לקנות. הוא צוחק. הוא אומר, תשמע, זה לא לשבת, אבל כבר מכרתי את זה בבוקר. זה לא בדיוק מה שכתוב בשולחן הזה. דיבור של שבת צריך להיות דיבור שונה. אלא, עוד לא ברור מה זה נקרא שבת מעין הבא. כתוב שם, בהלכה, הרהור בשבת. על דברים שיש לך ביום ראשון, מותר. כי מה שכתוב בנבואת ישעיהו פרק נ"ח, ודבר דבר, אתה למד מזה שהדיבור צריך להיות שונה. אבל, על הרהור לא כתוב. יש לך פרויקט ביום ראשון, יש לך איזה מבחן ביום ראשון, אתה רוצה לעשות גיבוש ביום ראשון, לא משנה מה. מותר לך לחשוב על זה בשבת. מה אומר מרן? מכל מקום ראוי שלא יערר. למה? בזה הוא ממשיך את המחילתה על 10 אבירות, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. שואלים חז"ל, הוא מביא אותם המרן, הרי אדם לא מספיק בשישה ימים את הכל. אלא אומר נדרש, ומרן חוזר על זה, ובדור שלנו המילה הזאת מאוד חשובה, כל מילה שנייה שלישית, איך זה המילה? כאילו מאוד חשובה כנראה להבנת העברית. יהה בעיניך כאילו עשוי. מה פירוש? יש לך פרויקט מצילי שאתה צריך להגיש ביום ראשון, תחשוב בשבת שהוא עשוי. מה אתה משחק בנדמה לי? מה הדבר הזה? אומר לי המדרש ומרן בעקבותיו, אתה לא מבין מה שאמרנו. הכאילו לא הולך על המלאכה, על המשימה. הכאילו הולך על האדם. האדם הוא עשוי בשבת. משל, למה הדבר דומה? אחד המכשירים הנפלאים שבעקבותיהם אנחנו מרגישים היום שבת, ממש שבת חופש, זה מכשיר אין את זה בעצמונה? פלאפון, יש לכם דבר כזה? חופש גדול משבת. מה אתה עושה? לא כשאין קליטה, אלא כשהבטריה החיצונית של הפלאפון נגמרת. מה אתה עושה איתו? שם אותו במתן. רוב בני אדם שכשהפלאפון נמצא במתן, הם לא מדברים. גם כי הם לא יכולים לדבר. אבל לא פחות מזה, הקרינה של הפלאפון שהוא בהטענה הרבה יותר חמורה ממצב רגיל. על כן לא מדברים שום אותם. שבת זה מתן, זה המתן של הנשמה. שבת זה לא אוסף ערימת כל האיסורים שאפשר להגיד לאדם המודרני, אל תבשל, אל תדליק אור, אל תיסע, אל תלך לבריכה, זה לא שבת. יש שפה של איסורים, אבל היא שפת הלבוש. כלומר, יש בשבת נשמה יתרה, אתה מקבל כוח חדש. כדי שיהיה ברור ששבת היא שונה מיום חול, נאסרות המלאכות של שבת. שלמדנו מהמשכן שאותו, עליו אנחנו קוראים בפרשות האלה, מה זה מלאכה חשובה? יצירה, ויצירה היא לא בריאה לשבת. בשבת תהיה פתוח לקלוט כוח חדש. אז אם כך, מה יש לך לחשוב על מה שתעשה ביום ראשון? אבל ביום ראשון אתה בן אדם חדש. זה סתם מיותר, זה החמצה. זה נקרא עולם הבא. עולם הבא, פעמים, שהוא עולם הבא בתוך העולם הזה. העולם הזה הוא עולם מוחשי, עכשווי, חומרי. העניין שלו בעולם המודרני, אחד הדברים הכי משמעותיים, זה הכסף. החברה הישראלית הגדירה, יש עשירון עליון ויש עשירון תחתון. אני אגיד לכם מה יש פשוט כמוני חושב על המינוחים האלה. עשירון עליון, אנשי גוש קטיף. אחרי כל מסירות נפשם, עמידתם בתופת, גבורתם מול הלוחמה הפסיכולוגית של צה"ל, לא נפלה רוחם. הם יושבים את הארץ מחדש, גם בחולות חלוצה, וגם במקומות אחרים. עשירון עליון. אנשי סדרות. אחד מהשלבים של הקסאמי היה... תהליך שבו אנשים קנו בסדרות בסופרמרקט, במקולות, בכל מיני חנויות, כי זה דבר שמאוד עזר משל סדרות. אז בתחילתו של עופרת יצוקה נכנס אדם לתוך סופר, ואז הוא רואה ליד הקופות איזה מסך ענק של טלוויזיה. הוא רואה אדם עומד לידו, אומר לו, האם אפשר לשאול את השאלה? אומר לו, כן, תשאל. אומר לו, אתה תושב סדרות? אומר, כן. הוא אומר לו, אז למה אתה מסתכל במסך הזה? אז הוא מחייך, הוא אומר, שמה רואים חדשות. הוא אומר לו, אותו אורח, אתה עושה חדשות. אתה 8 שנים בסדרות? לא זזת מהמקום? לא ברחת? אתה גיבור, אתה עושה חדשות. מתחיל לצחוק על הדבר הזה. הוא אומר, כן, אבל לא מראים אותי במסך. הוא אומר לו, אותו אורח, תגיד לך, במדינת ישראל יש 2 קבוצות. קבוצה אחת מראים אותה במסך, היא לא עושה חדשות. קבוצה שנייה לא מראים אותה במסך, היא כן עושה חדשות. זה איזשהו תיאום עם התקשורת. זו שאלה גדולה. מי זה עשירון עליון? מי זה עשירון תחתון? יש לי רב, רב זאב קרוב, הבן שלו נפצע קשה בעופרת יצוקה. אחרי שניצל בנס, כמה שבועות אחר כך, התחיל שיקום בתל השומר. סיפר לי הרב זאב, שהגיע לתל השומר זוג, הם לא נראים בוגרי המכינה בעצמו, מאחת מעיירות הפיתוח של גוש דן, מרמת השרון. והם באו להגיד למשפחת קרוב, תודה רבה. למרות שלא הכירו. על מה תודה? אמרו ככה. עד שפגשנו אתכם, החיים שלנו, היו סביב עצמנו. רכוש, כסף, ורכוש וכסף. ראינו אתכם בלילה של הפציעה. שמענו אתכם. ראינו את עמידתכם. החלטנו לעשות תיקון בחיים שלנו. מאותו יום החלטנו להתנדב 0.5 יום בשבוע. ומאז כל החיים שלנו השתנו. הקשר בינינו, הקשר לילדים, הקשר לשכנים, הכל השתנה. אז מי הוא עשירון עליון? מי הוא עשירון תחתון? מה זה נקרא מרכז? מה זה נקרא פריפריה? לפי מה? מי החליט שיש, זה שיש לאדם ממון עושה אותו במרכז? אולי הוא לא בפריפריה. אני אומר לכם, אם בן אדם מכם יראה במילון אבן שושן, מה זה פריפריה? הוא לא יעיז להגיד את זה יותר בחיים שלו. אני אישית במתח בשעות האחרונות, ומפני כבודכם וכבוד הרב חיים, התגברתי על המתח הזה, ללמוד אתכם קצת ביחד. היום הייתה החלטת ממשלה. אני חושב ראשונה את תודות המדינה. ההחלטה הזאת בושלה במשך לבריאות במשך כשנה, ובעצם הנושא שלה היה איך הממשלה מעודדת חלוצים וחלוצות צעירים לעבור לנגב, לגליל ולשפלה. גרעינים וקהילות חדשות. והחלטת הממשלה היום הייתה אמורה לומר שמוקמת על ידי הממשלה קרן גדולה לתמוך בייזום קהילות וגרעינים חדשים בכל המרחבים שהוזכרו כאן. אלא שמתוך הקשר עם הגרעינים משרד ראש הממשלה מצא לנכון להעביר אליהם לפני 3 שבועות את הצעת ההחלטה של הממשלה ולשמוע מה הם אומרים על זה. ובצעה היה כתוב ככה במבוא: הממשלה הולכת לעודד גרעינים וקהילות שבאים להציל את הפריפריה. ואחת מהקבוצות שקשורות לגרעינים התורניים, קרן קהילות, המנכ״ל שי טובל קיבל את המסמך הזה, החזיר אותו מיד למשרד ראש הממשלה. אמר להם, אין דבר כזה להציל את הפריפריה. יש כוחות גדולים בפריפריה, יש פוטנציאל עצום. אם באים, באים להתחבר, באים לשים כתף, ובאים להציל. ובמשרד ראש הממשלה, השולח אמר לו, טעינו, צדקת. ונשנה את המבוא. והחלטת הממשלה הייתה בבוקר, ועוד לא הגיע לידי המסמך, האם המבוא תוקן. אבל הוא היה אמור להיות מתוקן. זה סוגיית הכסף. זה מה שאומר רשבי לתלמידים שלו. לא את העולם הבא אחרי שיהיה עולם הנשמות. את זה תפסידו? לא מעניין אותו. ותשחק ליום אחרו. כשאדם חי חיים ערכיים, הוא לא עסוק בשאלה מה יקרה אחר כך. בעמוד 2, לפני כמה שבועות, היה רעיון עם הרב חנן פורט, מורי ורבי, יאריך השם ימיו בבריאות, עוד הרבה שנים. ושואל אותו המראיין, האם אתה מפחד מהמוות? והוא אומר לו הרב חנן, אפילו לא בכהו זה, לא מפחד מהמוות. אדם שחי את כל החיים שלו על פי עולם הבא, על פי עולם ערכי, על פי עולם אצילי, ורק מתוכו נותן סדרי עדיפויות נכונים לעולם הזה, מה יש לו לפחד מהמוות? מה יש לו לפחד מסיום תפקידו הערכי פה בעולם? יש עוד עולמות ויש עוד תפקידים. אומר להם רשב"י, אם עכשיו אתם לוקחים דינרי זהב, כללי דינרי זהב באמת לא אסורים, ואת העולם הבא שאחרי עולם הנשמות לא תפסידו, אז תיקחו. אבל הרי עכשיו אנחנו בודקים מה חשוב בחיים, מה מוליד את מה, מה השיפוט של מה, האם הצד הערכי הוא מוביל את הסדר העדיפות כלפי הממון, או חלילה חלילה הממון מוביל את סדר העדיפות הערכי. אז את העולם הבא בתוך העולם הזה, את זה אתם מפסידים. שואלים את האדם ביום הדין, האם הוא נשא ונתן באמונה, האם העולם הערכי הוביל את היחס שלו לממון, או ההפך. אומר הנביא ישעיהו לדור שהיה מוטרד מלחמת אשור, אתם שואלים מי יגור לנו, יש אוכלה, מי יכול להתמודד עם המעצמה מספר אחת? אומר להם הנביא, תראו את הרשימה, מה כתוב בה. אנחנו יכולים לראות אותה מתוך המדרש באות ת', שבמקרה ושלא במקרה הוא ממשיך את השלישית מבטר בה. ורבי סמלאי אומר, על בסיס 613 מצוות בא דוד והעמידם על 11, ובמקרה שלא במקרה זאת אותו לשון, מי יגור באוהליך. וכל המזמור, אומר המדרש, בא ישעיהו בעמידם על שש, הולך צדקות, דובר משרים, מואס בבצע מהשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזניו משמוע דמים. כשאדם חי חיים על פי עולם הבא שלו, על פי עולם האצילות שלו, על פי עולם הנצח שלו, והוא מקיים מתוך כך את דיבור המישרים, את המאיסה בבצע, את מיעור הכפה מתמוך בשוחד, מה כתוב אחר כך? הוא מרומי משכון, מצדות סלעים מסגבו, לחמו ניתן ממב לאמן. הכוח לעמוד מול אויבים, כולל מול אשור או הדומות לה בעולם המודרני, הוא לא מתחיל ונגמר בכוח הטכני, בכוח הצבאי, אלא ברוח, בעוצמה המוסרית הפנימית, שהיא לא תמיד רק פונקציה של הכישרונות של האדם, אלא השאלה מאיזה מעיינות הוא שואב את הכוח שלו. לפני כ-26 שנים ניצא צה"ל למבצע אולי יחיד בתולדות עמנו, שאז הוא היה נקרא מבצע אנטבה ולימים נקרא מבצע יונתן, השם יוני השם מקום דמו, שהיה מפקד המבצע. מי שקורא את העדויות של יוני עצמו על עצמו ושל כל הסביבה שהכירה אותו, נאמר עד החטיפה, רואה אדם שהיה בשיא מסוים של ההתפתחות הצבאית שלו, מרוקן לגמרי, עייף, קריסת מערכות גופנית ונפשית, והוא מודיע באותם ימים שהוא עוזב את היחידה, עוזב את צבא קבע וחוזר הביתה לנוח. 3-4 ימים אחר כך הוא מתוודע לחטיפה, מטוס של חברה צרפתית עם למעלה מ-101 ישראלים, נחטף בשמיים ומונחת על ידי 11 מחבלים ערבים וגרמנים, מאוד מיוחד השילוב הזה, באנטבה, באוגנדה. והוא יוני השם קום דמו, ממצבו, מאותה אפיסת כוחות, מתברר לו פנימית שבשביל המלחמה נגד השחיתות המוסרית של המחבלים ולמען כבוד ישראל צריך להגיע לאנטבה ולהציל את החטופים. יש עדויות של אנשים שראו את יוני נתניהו בבסיס של הסיירת ביום היציאה לשארם א-שייח. המטוסים הם העמיסו את הלוחמים לכיוון הטיסה לאנטבה ושארם א-שייח. האוטובוסים עמדו לנסוע, יוני ירד מהאוטובוס והלך לרחבת המסדרים והצדיע לדגל. אנשים שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אמר את המשפט הבא, לפחות פעם בחיים צריך להצדיע לדגל. אולי הרגיש שזאת הפעם האחרונה. עם זה הוא יצא למבצע. הוא היה צריך לשכנע את החיילים שלו, את המפקדים שלו, את קצין צח"נים ראשי. הוא היה צריך לשכנע את ראש הממשלה, את הרמטכ"ל, את שר הביטחון. אם הייתי אומר לכם את השמות של הדמויות האלה, לא הייתי מאמינים שמישהו בעולם יכול לשכנע אותם לעשות מבצע חילוץ הזוי לחלוטין אלפי קילומטר מהארץ, עם קבוצת חיילים לא קטנה, לא גדולה, ולהציל 98 אנשים. חוץ משלושה שנהרגו, כל החטופים הגיעו לארץ במטוס, אחד מהמטוסים שנחת שם באנטבה. כל הגבורה, כל התושייה, כל היצירתיות, הכל נובע מהעולם המוסרי. זה נקרא עולם הבא. עולם שבא בתוך העולם הזה. הוא לא הכל בעולם נמדד למה שמוחשי. היחס לממון כדוגמה, תשראינו במדרש, תשראינו בגמרה, הוא ביטוי של המבחן המוסרי של האדם. לא להגיע לרווחי בדרכים לא ישרות. לא להיות, אומר הרמב״ם, בהלכות דעות, נבהל להון. לא להשתעבד לממון או לכל הישג אנושי אחר. אומר להם רשב"י לתלמידיו, אם תיקחו עכשיו את הדינרים, תפסידו את עולמכם שלכם. שואלים את האדם ביום הדין, בסוף פרק חייו, מה הניע אותך? מה יצר את סדר העדיפות? האם באת מתוך העולם הערכי אל העולם המוחשי? או חלילה חלילה, ההפך. אולי משום כך, קשור הדבר למשפט של רשב"י, ארץ ישראל מקנית ביסור, תורה מקנית ביסור. כשאמר רב שמעון בן יוחאי מתנות טובות, הוא אמר את המילה מתנה. במילה הזאת נמצא נותן המתנה, מקבל המתנה ותוכן המתנה. אומר הרב סולובייצ'יק, המתנות האלה, תורה בארץ ישראל והעולם האצילי, הן מתנות אלוקיות. מה יעשה את האדם ראוי לקבל אותן? הרי הפער בינינו לבין המתנות האלה הוא פער אדיר. באים האיסורים, יוצרים זיכוך ויוצרים מבחן. ובחנתים, אמר לנו הנביא זכריה, כבחון את הזהב. בשפה המודרנית לצערנו הגדול, המבחן הוא מבחן התוצאה, הוא מבחן ההישג. מבחן הכושר הוא כמה רצת מהר. והיה צריך להיות מבחן הכושר כמה השקעת, כמה הזעת, כמה התאמצת. הוא המבחן בשדה הקרב, הוא לא מבחן ההישגים. מבחן המוטיבציה הפנימית הוא המבחן הגדול. אם כך, בחנתים כבחון את הזהב, אומרים המפרשים שם בנבואת זכריה פרק י' ג' פסוק ת', זה הזיכוך, זה הניקוי. כי אין אדם שאין לו קליפות. חמלי משיח זו תקופה של זיכוך. האם כתוצאה מהזיכוך אתה מצדיע לדגל? האם כתוצאה מהזיכוך אתה מרים את הדגל? האם כתוצאה מהזיכוך שיקוליך, סדרי העדיפויות שלך, הכרעותיך, נובעות מתוך הגודל הזה? וחייך הופכים להיות כלים להופיע גודל. או חלילה אני נשאר בשטחיותי, בעכשוויותי, בעולם הזה שלי, ושם אני נמצא. אולי משום כך, את השאלות האלה של אמונת איתך, חוסן נשועות, חוכמת ודעת, שבער לנו רבה על אותם שאלות שמופיעות פה בגמרא, התחיל ריש לקיש ואמר, אמונה זה סדר זרעים, איתך זה מועד, חוסן, ישועות, חוסן זה סדר נשים, לא מצד הכוח החיצוני, אלא הפנימי, ישועות זה סדר נזקים, זה הנקיות המוסרית, חוכמת ודעת, קודשים וטהרות. כי אומר לנו ריש לקיש, אני שיניתי את החיים שלי בגלל שפגשתי אדם שכולו תורה, כולו עולם הבא בתוך העולם הזה. איפה פגשתי אותו? פגשתי אותו בירדן, שוחה שמה, או ששוחים נגד הזרים ודורכים במקום או שנסחפים עם הזרם. והוא לא דרך ולא נסחף. קפצתי למים. אני ריש לקיש, ראש הבריונים, ראש השודדים. תחשבו בדמיון שלכם על השמות של הדור שלנו. ושם אמר לו רב יוחנן, כשריש לקיש קופץ למים, אמר לו שתי מילים. חילך לאורייתא. קח את הכוח שלך, קח את האנרגיה שלך, וחבר את זה לתורה. הוא לא אמר לו, אדם כמוך חי עם חיים של בהמה. הוא לא אמר לו, אדם כמוך, אתה מסתבך עם שבעה מדורי גיהנום וצייר לו את כל התנורים. הוא אמר לו, חילך לאורייתא. קח את הכוח שלך, ותטה אותו לטובה, תבנה אותו. ומתוך כך יש לקיש הוא זה שאומר שבהבנת מה שהכין ישעיהו את הציבור למלחמה עם אשור, שישה סדרי משנה, הפרקים האלה של הופעה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שמתייחסים גם לצד של עוצמת החיים היומיומית, מאמין בחי העולמים וזורע, גם בצד של קביעות העיתים, של הזמנים, וכן לגבי החוסן והישועות, כל זה לינוק מתוך עולם פנימי. ושאבתי מים בססון, אומר הנביא ישעיהו, שדבריו מופיעים פה בצד שמאל, ממעייני הישועה. פעם מעייני הישועה לא היו דוכנים, אלא פסוק בישעיהו. ואחר כך, בתרגום של רבי נתן בן עוזיאל, אחד מדורם של תנאים, כפי שהיה רבנו הרב צבי יהודה מלמד אותנו, שאבתם מים בססון, תלמדו לימוד חדש, ולפנחד אותה, ממי? ממעייני הישועה. אומר תרגום יהונתן בן עוזיאל, מבחירי צדיקי, אתם גדלים בנפשכם, גדלים בבניית סדרי הדפניות שלכם, גדלים בבניית יכולת ההסתערות שלכם בקרב הגדול על גדולת ישראל. תמשיכו, תצליחו, תחדשו, תחדשו, תשמחו ותשמחו עם כל בית ישראל. שלום לכולם ובשורות טובות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונה מכל מה שבראת, לאחיות בין נפשכם חי, ברוך חי העולמים. כל טוב.